טוב, אז עכשיו אני מתחיל ואומר שזה המשך, אבל אנחנו צריכים לחזור, אז זה בסדר. ספר יונה זה סיפור שיש בו בעצם שני סיפורים. לא, פשוט אנחנו מדברים על יונה, זה מזכיר לי את השם ינון. ושני הסיפורים מאוד דומים. זאת אומרת, הסיפור הראשון, הקדוש ברוך הוא שולח את יונה לנינווה, ויונה מסרב ללכת לשליחות הזאת. ותוך כדי הבריחה שלו, הוא מזדמן לאונייה שבה הוא עושה את הבריחה שלו, ובעקבות הסערה ששולח הקדוש ברוך הוא, אנשי האונייה מתחילים בתהליך של תשובה. והתשובה היא בגלל יונה, לא במכוון, בגלל יונה. באיזשהו שלב גם הם מבקשים מיונה, שואלים אותו מי אתה, והוא יוצא בהכרזה מאוד יפה, עברי אנוכי, ואת אלוהי השמיים, את השם אלוהי השמיים אני ירא, אשר עשה את הים ואת היבשה. זאת אומרת שיונה באופן כביכול אגבי שותף לתהליך חזרה בתשובה של המלאכים, הספנים באונייה. אחר כך הוא מבקש מהם שיזרקו אותו לים, והוא יושב לו בבטן של דג. והוא לא שמח כביכול בכל הסיטואציה הזאת שהייתה לו עד עכשיו. זה סיפור אחד. אחר כך מתחיל סיפור שני, שיש בו את אותם יסודות. יונה נשלח לנינווה, הפעם הוא הולך לנינווה. הוא פוגש גויים, כמו שהוא פגש גויים על האונייה. והוא אומר להם שהעיר נינווה תחרב, כמו שיש סערה באונייה. והם חוזרים בתשובה, כמו שאנשי האונייה חזרו בתשובה. והוא יושב לא בתוך דג, אלא בתוך סוכה, שאחר כך הופכת לקיקיון. זאת אומרת שזה מאוד דומה. והוא גם כן, כאילו, לא שמח במה שקורה שם. לא שלם עם כל הסיפור הזה. זאת אומרת, יש לנו כאן בעצם שני סיפורים שמתרחשים לעונה שהם מאוד דומים. בשניהם הוא מצליח מאוד בשליחות שלו. השליחות הראשונה היא, למרות שהוא בורח משליחות, הוא עושה שליחות. והשליחות השנייה הוא נשלח אליה, הוא מצליח בה. להחזיר בתשובה אנשים. בשניהם, יונה, אחרי ההצלחה, יושב באיזשהו מקום לבדו, מתבונן על הסיפור. יש עוד הקשרים. בשניהם הוא רוצה למות, ואחר כך הוא שמח שהוא חי. נכון? בעצם בשניהם, הסיפור הראשון, הוא אמר, סעוני ואטילוני לים. אז הוא מוכן למות. ואז במקום למות, הוא ניצול על ידי הדג. ובתוך הדג, הוא נושא תפילה שיש בה הודעה על הצלתו. אז לא ברור, הוא רצה למות, ואתו התברר שהוא מודה להשם שהציל אותו ממיתה. רק שאני בת פעם ראשונה. פעם השנייה, הוא עוד פעם רוצה למות. ואחר כך השם מציל אותו מהמוות, ושם לו כיכרון מעל הראש, והוא שמח שיש לו כיכרון מעל הראש. ואז עוד פעם, הכיכרון נאכל על ידי תולעת, ועוד פעם הוא רוצה למות, כי כבר... זאת אומרת, בשני הסיפורים מצטרף היסוד של יונה, שהוא שמח, לא רוצה לחיות, וכן שמח בסוף שהוא חי. לא ברור. מי זה יונה? מה הסיפור של יונה? אבל זה שהסיפור מורכב משתי סיפורים, שהם חוזרים על עצמם, זה משהו מאוד מעניין. ושלום אופן. עד כדי כך שהגרא בפירושו לספר יונה כותב שמרומז פה המושג של הגלגול. האדם נשלח לתפקיד, ואם נגיד הבן אדם לא מיצה את כל התפקיד שלו כראוי, אז הוא עוד פעם ישלח לעולם. קצת שונה, אבל באותה מסגרת, באותו תפקיד. זה מה שקורה פה. כשהדג מקיא את יונה ליבשה, זה כאילו גלגול חדש. יש איזושהי שליחות אחת שחורזת את שני הסיפורים, אבל בצורות שונות. זאת אומרת, זה כאילו דז'ה וו. יונה בעצם חי סיפור, ואחרי זה הסיפור חוזר על עצמו. כאילו יש פה איזו התפתחות. בסיפור הראשון, יונה לא מדבר עם אלוקים כמעט. לא כתוב למה הוא בורח מהשם. בסיפור השני הוא פה מדבר, יש יותר שיחה. אז זה מראה שיש פה איזו התפתחות בסיפור של ספר יונה. מה? יש... מה אתה אומר? הגרא אומר על הגלגול, כן. עכשיו, נשאל שאלה. כתוב כאן ככה. ויהי דבר אדוני יונה בן אמיתי לאמור, קום לך אל נינווה העיר הגדולה וקרא עליה, כי עלתה רעתם לפניי. ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני אדוני. הוא קם לברוח תרשישה מלפני השם. ממי הוא בורח? אומר אבן עזרא, הוא לא בורח מהשם. הוא שלא בורח מהשם. מי בורח מהשם? אלא מלהיות עומד לפני השם. כלומר, מלשרת את השם. כלומר, יונה בעצם מסרב לבצע את השליחות שלו. ולמה יונה לא רוצה לבצע את השליחות שלו? לא כתוב בסיפור הראשון. אבל בסיפור השני, הוא מסביר את עצמו. הוא אומר דבר מאוד יפה. אחרי שיונה קוצר הצלחה מסחררת, כשהוא הולך בנינווה, בין הסמטאות של נינווה, שנינווה בשביל ללכת את כל רחובותיה ובתיה, צריך ללכת 3 ימים. אבל הוא רק הולך יום אחד ברחובות של נינווה, וכבר מתחיל שם תהליך אדיר של תיקון, ואז יונה יוצא מחוץ לעיר, הוא לא הולך הביתה, לארץ ישראל, הוא נשאר שם. אבל הוא נשאר מבחוץ, ואז הוא רואה את ההצלחה שלו, ובמקום להיות מבסוט, ויירה אל יונה רעה גדולה. הוא כל כך מבואס מההצלחה הזאת. וייחר לו. הוא כועס. ויתפלל אל השם ויאמר, אנא אדוני, הלא זה דברי עד היותי, כלומר כשהייתי על אדמתי בארץ ישראל, על כן קידמתי לברוח תרשישה. עכשיו הוא מתחיל להסביר למה הוא בורח. כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד וניחם על הרעה. כלומר, יש כאן דבר מפתיע. פעם ראשונה בתנ"ך, שי"ג מידות הרחמים, מידות הרחמים של השם, נאמרות לא בתור שבח להשם, לא בתור תפילה להשם, אלא בתור כעס על השם, בתור טרוניה על השם. אני ידעתי שאתה אל חנון ורחום, אני ידעתי שאתה רב חסד, שאתה ערך אפיים, שאתה מתנחם על הרעה, ולכן לא רציתי לבצע את השליחות הזאת. זה מרגיז אותי, אומר יונה. אני לא מסכים עם ההנהגה הזאת, לא אוהב אותה, לא מחובר אליה, לא רוצה את השליחות הזאת. ואני רואה שאתה מפעיל את זה, אתה מרחם. מעניין, למה הוא לא הסביר את זה בהתחלה? למה אנחנו צריכים לחכות לסיפור השני? שאז הוא הסביר לנו למה הוא ברח בסיפור הראשון. מעניין. וכמו שאמרנו, הסיפור הראשון והשני זה אותו סיפור, בגרסה אחרת שרק עכשיו הוא מתפענח יותר. בפעם השנייה הוא מתפענח יותר. אז אם כן, יונה בעצם לא, יונה לא מסכים למידות הרחמים של השם. זאת אומרת שעכשיו אנחנו מצפים שהקדוש ברוך הוא ייתן לו תשובה. בוא אני אסביר לך, יונה, למה אתה טועה? למידות הרחמים שלי הם צודקות, הן נכונות, הן טובות, וכדאי לך להזדהות איתן. אנחנו מצפים לתשובה הזאת. אבל לפני כן, בואו נחזור אחורה לסיפור הראשון. יונה בורח מהשם, מלעמוד לפני השם. ואז הקדוש ברוך הוא שולח שליחים להחזיר את יונה השליחות שלו. בואו נראה את השליחים. והשם הטיל רוח גדולה אל הים. יונה ברח מהשם עם הספינה. הוא רוצה להגיע לתרשיש. תרשיש הרחוקה, תרשיש העשירה, לא רוצה. ואז הקדוש ברוך הוא שלח רוח, כוחות הטבע, ויהי סער גדול בים, והאונייה חישבה להישבר, והרוח והסערה בים אמרו ליונה, תחזור. אבל יונה ברח מהשליח הזה. ויונה ירד אל ערכתי הספינה וישכב וירדם. להצליח לישון בצורה כזאת, זה אומר שהוא היה אידיאליסט של הבריחה מהשם. אתה לא מצליח לישון כשיש, בכלל, תעלו על אונייה שמטלטלת, וכולם צועקים שם לאלוהים, והוא נרדם. ויקרב אליו רב החובל, והוא אומר לך, מה לך נרדם? קום קרא אל אלוהיך, אולי דשת האלוהים לנו ולא נובד. שליח שני, רב החובל, לא כוחות הטבע, בן אדם. רב החובל שאומר לו, מה לך נרדם? הוא עונה לרב החובל? לא. הוא דוחה את השליח השני של השם. שליח שלישי, המלאכים מפילים גורלות, איזשהו משהו מיסטי כזה. ויפול הגורל, הגורל העליונה, והם מכריחים, הגורל זה השליח השלישי, והם מכריחים אותו להגיד להם מי הוא, והוא נאלץ כביכול לספר להם את האמת. אז העמידה של יונה מול האמת שלו היא גם שליח של השם. ואף על פי כן, ואף על פי כן, הוא לא חוזר. והם כאלה חמודים, הם לא רוצים להיפטר ממנו, אבל באיזשהו שלב הם אומרים לקדוש ברוך הוא, אומרים שאלה, מה נעשה? ואז יונה אומר להם, אין בעיה, סעוני ועטילוני לים, ואשתו קיים מעליכם. סעוני ועטילוני לים. למה הוא לא קופץ? הוא כאילו אומר, אני בכלל לא, אני בכלל לא באירוע. אם אתם רוצים, תזרקו אותי. זורקים אותו אל הים. ואז בא השליח, הוא עומד לטבוע. ואז בא השליח האחרון. מגיע דג חמוד, גדול, אולי זה לוויתן, ובולע את יונה. ואז יונה, ואז הדג מכיר את יונה, לפני שהוא מכיר את יונה, רק רגע. מה מתרחש בדג מבחינת יונה? מה קורה לו? יש כאן דבר מאוד מוזר.
הוא לא התעכל.
מה? אתה שואל איך בפועל? המיצי עיכול של הקיבה של לוויתן לא הפכו את יונה למעוקל. לא, נושם יש חלל, הוא נמצא בתוך ספייס. אתם שואלים שאלות ריאליות על סיפור מופלא. איך אני יכול לענות תשובות? אבל אני שולח אותך לעיין בדעת מקרא, ושם הוא מספר סיפור שקרה דבר כזה של לוויתן, בלע אדם, אבל לא, סתם חמוד לראות את זה, זה לא אוסיף לך שום דבר. בכל מקרה, תראה, השם דיבר לדג. עזור אותך, זה דג דג. בכל מקרה, לכאורה הוא היה, יונה רצה לא להיות בשליחות, הוא תכנן ללכת לתרשיש. הדרך לתרשיש שנסגרה בעדו, אז הוא אמר, תזרקו אותי לים, אז אני אמות, אז הוא רוצה להתאבד. עכשיו, מה קורה לו כשהוא נמצא בתוך הים? אתם, יצא לכם פעם לטבוע? לא, אני יודע שאתם כאן, הכל בסדר. אבל אתם יכולים לשער, יצא לכם פעם קצת לחוש, לא יודע, שלא חס וחלילה, שלא יהיה לי כחלה אף אחד. הרגשה של האדם שעומד למות היא הרגשה נוראית. אף פעם, אתה לא מקבל את זה בשלווה. וכנראה שכשהוא הרגיש את המוות, הוא רצה לחיות. ואיך אני יודע? כי כתוב כאן בתפילה שלו, קראתי מצרה לי אל השם ויענני. ותשליחני מצולה בלבב ימים, נער יסובבני. אני אמרתי, חשבתי, נגרשתי מנגד עיניך. כלומר, הבנתי שאני הולך למות, ולא אראה עוד את פני השם. כן? אך, למרות זאת, הצלת אותי, אוסיף להביט אל אחד קודשך. עפפו לי מים עד נפש, תהום מסובבני. הארץ בריחיה בעדי, נסגרתי במנעול. ואתה השם, ואתה על משחת חיי, השם אלוהי. אבל אתה רצית למות. אז מה פתאום אתה פתאום נושא תפילת הודעה שהשם הציל אותך? אתה רואה בדג הצלה? זאת אומרת, יוצא שיונה בתוך תוכו מגלה שהוא רוצה לחיות. איך הוא מגלה שהוא רוצה לחיות? א', הוא הרגיש את הרצון, בתביעה, כנראה על החוץ. אבל קורה פה משהו מאוד מדהים. השם רמז לו רמז מאוד מעניין. השם אמר לו, אני זקוק לך. אני צריך אותך. לאן הלכת? אני רודף אחריך. אני שולח אחריך, שליח את הרוח, שליח את הים, שליח את המלאכים, שליח את הדג. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא כמו איזה מורה, איזה מנהל בית ספר, שתלמיד שהוא לא בסדר, אז הוא מעיף אותו. ואז המנהל מאבד קשר עם התלמיד הזה, ולא אכפת לו איפה הוא מתגלגל עכשיו. הקדוש ברוך הוא רודף אחרי יונה. ואומר ליונה, יונה, אני אלוקים רוצה את האדם. אולי זה קשור לכל הסיפור של יונה. כי יונה, למה הוא ברח מהשם? כי לא רצה ללכת לנינווה. כי הוא אמר שהקדוש ברוך הוא סתם מרחם על בני אדם. ועכשיו יונה מגלה על עצמו שהקדוש ברוך הוא לא מוותר לו. לא מוותר לו לא במובן השלילי, אני לא מוותר לך, אלא במובן העמוק, לא מוותר עליו. כלומר, בלבב ימים מגלה יונה את אהבת השם אל הבורח ממנו, אף על פי כן ולמרות הכל. הקדוש ברוך הוא שולח יד ארוכה ושולף אותו מהים. איפה אתה? אני צריך אותך, בן אדם. כלומר, הוא מגלה פה איזושהי אהבה עצומה, אפשר להגיד כזאת, אינסופית של השם. האם הוא הפנים? קצת כן, קצת לא, תכף נראה. ובא דג ומקיא אותו ליבשה, ועכשיו הוא נמצא בגלגול השני. הוא מתחיל את הסיפור מחדש. הקדוש ברוך הוא אומר לו, ויאמר השם לדג, ויקה את יונה ליבשה, ויהי דבר השם יונה שנית לאמור, קום לך לנינווה עיר הגדולה. אז כאן אנחנו רואים שיונה, הוא כבר יותר, הוא עבר איזשהו, מה שנקרא, סדנה. הוא כבר יותר מודע לרחמים של השם, לא כי הוא קיבל שיעור, כזה כמו שעכשיו אני מדבר איתכם, אלא בגלל שיונה קיבל חוויה. הוא ראה איך הדג זה החיבוק של השם, שעטף אותו, והוא גם הרגיש באיזשהו שלב שהוא עצמו, יונה, רוצה חיים. שימו לב טוב, הרחמים של השם קשורים לכך שהשם אוהב את החיים, כנראה. יונה מגלה שהוא עצמו אוהב את החיים, וגם יונה מגלה שהשם מריחם עליו. והשם מריחם עליו, הכוונה שהוא רוצה אותו. שהוא לא ויתר, שהוא זקוק לו. זאת אומרת, יונה כביכול נפתח למידות הרחמים של השם. אבל זה רק היה בגלגול הראשון והמסתורי יותר של הסיפור של יונה. טוב, מתחיל הסיפור השני. וכמו שאמרנו, יונה נשלח לנינווה. ו... עיר גדולה. מה זה משנה שהיא עיר גדולה? מבחינה רגשית, עיר גדולה זה אומר שיש בה הרבה אנשים, הרבה חיים. ועיר כזאת שצריך ללכת בה הרבה, שלושה ימים, הוא הולך ביום אחד, הוא הולך בין רחובותיה, ואנשי נינווה מאמינים. הם משנים את מעשיהם, את דרכם. וכמו שאמרנו, יונה זה קשה לו מאוד. כלומר, אתם מבינים, זה כאילו, כמו שאמרנו קודם עם הגר"א, הוא קיבל שיעור, אבל זה היה בגלגול הקודם. עכשיו הוא כאילו חוזר על הדברים, והוא אומר, למה אתה מרחם עליהם? מה הפריע ליונה? לכאורה הם חזרו בתשובה, מה הבעיה? אתה מכיר שתי תשובות. יונה אמר שמפריע לו שהרחמים של השם הם לא מוצדקים. הוא לא אוהב את הרחמים של השם. למה הם לא מוצדקים? הם עשו תשובה. אז אמרתם שתי תשובות. הם מתנים להגלות את ישראל, מלכות ישראל, לא בית המקדש. נכד אשור. נכון. אז אמרתם פה הרבה דברים שכולם נכונים. ואני, בכיוון שבו אנחנו הולכים, נביא את הירושלמי שקצת שונה מהבבלי. כן, אז זה לא יכולה פשט, כי הוא אומר, קשה לי עם הרחמים, אני בן אמיתי, אתה אומר. הוא לא מזכיר את מידת אמת, נעירים פה על זה. אז באמת הירושלמי אומר, שאנשי נינווה, הם, התשובה שלהם הייתה, אתה אמרת, הייתה קיצונית. הירושלמי אומר, שהקיצוניות שלהם העידה על תשובה של רמייה. כלומר, היה שם איזשהו משהו, אבל הם לא בדיוק באו בשם, לדעת הירושלמי, הם לא עשו שם תיקון באמת גדול בחייהם המוסריים. היה יותר חיצוני, ואחד הדברים שזה בולט, שמלך נינווה, גוזר גם על הבהמות שיהיו בצום, וגם הבהמות שילבשו סכין. הדבר הזה מאוד מוזר. ומה המשמעות של זה? זה לא שהבהמות חוזרות בתשובה, אלא המשמעות היא מאוד עמוקה. הקדוש ברוך הוא, הבהמות לא שותות מים. מה קורה לבהמה שלא שותה מים והיא צמאה? זה מעורר רחמים. קוראים לזה בלשוננו שהם עשו מניפולציה. אתה שם, אני אגיד לכם משהו, יש פרסום, נגיד יש איזשהו גוף שרוצה שיתרמו לאיזשהו גוף שעוזר לאנשים מסכנים. אז הוא רוצה שיתרימו להם. אז הוא שם איזשהו ילד קטן שנראה חולה מאוד, והילד בוכה. או, אז אתה אמור לעורר בזה, לא שאתה מראה, הם לא באו להראות את גודל התשובה, אלא באו לעורר את הרחמים. כן? זאת אומרת, יש בכי של הבהמות, יש בכי של הילדים הקטנים, כן, מגדול ועד קטן, מקטנה ועד גדולה, והבכי הזה מעורר את הקיום הפשוט שלנו, של האנשים. אולי הקדוש ברוך הוא ירחם, לא בגלל הצדק, אלא בגלל שאנחנו חיים. זאת אומרת, הם מנגנים על אהבת החיים של השם, על הרחמים של השם. וזה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא נענה. נכון, אני אוהב את החיים, אני רוצה שתחיו. אני מרחם, כי אני אוהב את החיים. מלך חפץ בחיים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בעצם מתנהג כאן לא כבוס שאצלו הוא מודק, הוא מקבל עובד לפי הכישורים שלו, ואם העובד במפעל לא נותן תפוקה, אז הבוס מפטר אותו. אלא הקדוש ברוך הוא מתגלה יותר כמו אבא, שעצם הקיום של הבן נוח לו. הקיום של הבן לא מותנה אם הוא הולך בדרכי אביו. מספיק לאבא שהוא רואה כוונה טובה, התחלה של משהו, זה כבר מעורר באבא את הרחמים ואת ואת הרצון להעניק ולתת לבן. יונה כאילו יותר תובע את את הצדק, והקדוש ברוך הוא מלמד אותו את את אהבת החיים. הם יותר מאיתנו עכשיו.
הרבה מארץ יש
לי. כן. עכשיו, אנחנו מצפים שהקדוש ברוך הוא יסביר ליונה את כל הדבר הזה. וזה קורה בהתרחשות שמתרחשת שבפרק האחרון. יונה יוצא מהעיר. מצד אחד, הוא לא ממשיך להדריך אותם, כי הוא לא אוהב את הסיפור הזה. מצד שני, הוא לא עוזב. הוא עומד בעמדה של להבין. זה גם מה שרואים שהוא, זאת אומרת, הוא התקדם בהבנה של הסיפור, אבל הוא קרוב ורחוק גם יחד. הוא לא ממשיך ללוות את העיר, אבל הוא לא מחזלש והולך הביתה. הוא עומד, מתבונן. וכאן קורה אנקדוטה מעניינת, שהוא יושב, עושה לו סוכה, ויושב מתחת, ויושב בצל.
זה לא עץ, זה לא היה עץ?
אבל בהתחלה זה היה סוכה. תכף נגיע לעץ. יושב בצל. מה פירוש לשבת בצל? צל זה חיבוק, זה אהבה. יש את השמש הקופחת, וישיבה... מה? יש את השמש הקופחת, וישיבה בצל פירושה להתגונן, להיות תחת איזשהו משהו שנותן לי שלווה, מנוח. תמיד בתנ״ך הישיבה בצל העצים מרמזת על מקום מוגן, נעים. יונה יושב מתחת לצל, תמיד הקדוש ברוך הוא מופיע כמגן, בצל ידי כיסתך. ובני אדם בצל כנפיך יחסיון. זה מתקשר כמובן לצל הסוכה שמגיעים יד אחרי יום כיפור. יונה יושב ועושה לסוכה. בצל, יושב בצל. זאת אומרת, יונה מרגיש את הצורך להיות מוגן, להיות אהוב, להיות מוקף, לשבת בצל. והקדוש ברוך הוא נענה לרגשות האלה של יונה. והוא יודע שישיבה בצל של סוכה זה לא מתקיים. כי מה זה סוכה? סוכה זה מלאכותי. ועוד מעט אתה שם קצת עצים, קצוצים, ועוד מעט הם התייבשו. כן? אל תדמיינו כפות מרים שמחזיקות הרבה זמן מעמד. דמיינו עץ פשוט שתוך כמה ימים יהפוך להיות יבש. ואז הקדוש ברוך הוא נענה לכמיהה של יונה. זה כמו שהוא נענה מקודם, כשהוא היה בלבב ימים, לפני הדג, והוא נתן לו דג. ככה הקדוש ברוך הוא עכשיו נענה לכמיהה שלו לצל, הוא מצמיח לו קיקיון, כמו שאמרת. ואז פתאום יש לו לא הסוכה המסכנה, שזה משהו אנושי, אלא יש לו את העץ הגדול, ולשבת בצל העץ זה נהדר. הוא יושב בצל האהבה של השם. ואז פתאום שמש זורחת. ואיך יונה מגיב לקיקיון? שמחה גדולה. מה אתה שמח? מה קרה? מישהו אוהב אותי. וימן השם, וימן אלוהים תולעת בעלות השחר. והתולעת מכה, היא אוכלת את השורשים של העץ, או לא יודע מה, והעץ נופל, מתייבש. ואז זורחת שמש חזקה. ולא רק שהשמש החזקה זורחת, אלא יחד עם השמש באה רוח מזרחית, רוח קדים. והיא מכה על ראש יונה. ואז הוא מרגיש את אי האהבה. לקחו לי את הצל. הוא לא רוצה לחיות בלי אהבה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה כל כך רוצה אהבה? אז הנה, עכשיו אתה יכול להבין את האהבה שאני אוהב, את העולם שבראתי, את בני האדם שבראתי, כן, את נינווה, זאת שבעוד עשרות שנים תהיה בירתה של אשור, שתלך ותחריב את ממלכת ישראל. אבל באשר הוא שם, אני אוהב את האדם שבראתי, את החיים, את הבריאה, את העולם. אני לא מנהל עבודה שיש לו מלכות, אז הוא עכשיו מודד את הכל בהתאם למי נאמן למלכות ומי לא. אני אבא שאוהב את הבנים באשר הם. הבנים שלי זה כל העולם. זה הבריאה. יש לי ייעוד, יש לי מלכות, יש לי כיוון. אבל אני מאמין שהכיוון הזה נמצא בתוך האנשים. ראיתי התעוררות מסוימת, זה הספיק לי. למרות שאתה צודק, זה לא רציני. אבל יש לי איזשהו אמון עמוק יותר ממה שאתה רואה. יש לי אהבה, אומר הקדוש ברוך הוא, והיא תנצח. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה חסת על הקיקיון. כל כך אהבת את הקיקיון. אהבת את הצל. אהבת את ההגנה. אהבת את האהבה. אני לא אחוס על נינווה, שיש בה יותר מ-120 אלף אנשים, ולא אנשים רציניים, אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו, ויש בה גם בהמה רבה. השם אוהב חיות, והוא מרחם עליהם. זה גם מה שעשו אנשי נינווה. הם גרמו לחיות לבכות ולעורר את רחמיו של השם. ואת זה אנחנו קוראים ביום הכיפורים. יום הכיפורים הוא יום י"ג מידות הרחמים. י"ג מידות הרחמים הם התפילה המנחה, כמו המילה מנחה, התפילה המנחה ביום הכיפורים. לפי האגדה והמסורת, ביום הכיפורים קיבל משה רבנו את הנבואה של י"ג מידות הרחמים. י"ג מידות הרחמים זה איזה מין כלי פעולה של השם, שהקדוש ברוך הוא יכול להשתמש בו גם ברגעים שנראה כאילו שיש דין. זה כאילו משהו יותר עמוק מהכל, זה הכי גבוה. כי זה חוזר אל העניין שהשם ברא את העולם. הוא אוהב אותו. הוא צריך את העולם. השם צריך את העולם. ואל תשמעו לכל מיני פילוסופים שאומרים מה השם צריך עולם. מה, אתה אומר שהשם הוא לא שלם? לא, השם הוא שלם, אבל הוא בא להציג את עצמו לנו כנצרך וכרוצה אותנו. לא שהוא, הוא אל עליון, אין לנו השגה בו בכלל. אבל הוא בא ואומר, לא, אני צריך אתכם. ולכן, יונה, יש לי, שלחתי אותך. יש לי, אני צריך אותך, יונה. יונה עצמו מייצג את הבריאה כולה, שיכולה לברוח מלעמוד לפני השם. אבל הקדוש ברוך הוא לא יתייאש מהעולם וילך ולחפש עולם אחר, אלא ישלח שליחים עד שישלח את הדג, עד שהדג יהיה מחסה ליונה, שהוא האדם, שהוא הבריאה, ויקח את האדם בחזרה אל השליחות שלו. הקדוש ברוך הוא ייקח אותנו מכל מקום. הוא יחבק אותנו. והוא ייקח אותנו לייעוד שלנו, ולשם כך הוא משתמש במידות הרחמים. ככה אנחנו מגיעים לסוף יום כיפור, ולמרות שאנחנו... הרעיון של יום כיפור הוא שהקדוש ברוך הוא מאוד רוצה להפוך אותנו לאנשים טובים. ולכן הוא מנסה לנקות את הנחלוך שהצטבר עלינו. כי הקדוש ברוך הוא לא מחפש את הצדק במובן הצר, אלא הוא מחפש שהעולם יגיע לייעוד שלו. אז בראש השנה הקדוש ברוך הוא הציל לנו את הייעוד של העולם. מלכות השם נשגבת. ביום כיפורים הקדוש ברוך הוא אומר, ואני, אתם החיילים, ללכת אל הייעוד הזה. אני לא מוותר לכם. ולכן אני לא מוותר לכם, אז אני רוחץ אתכם. ומחזיר אתכם אל הטהרה הבסיסית, כדי שנמשיך ללכת אל בניין ותיקון העולם. יום הכיפורים הוא לא יום הדין, אלא יום הרחמים. ראש השנה יום הדין, יום הכיפורים, יום הכיפורים, יום הרחמים הגדולים. סיימנו.